הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros Oshashuoi Olvozovadti Behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שני, כ"ב באייר תשע"ה, מסכת כתובות, דף צדיק. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. בגיד השיעור, בנימין מילצקי. יום שני בשבוע, כ"ב באייר כאמור תשע"ה, הדף ה-98 ממסכת כתובות. זהו הדף שבעזרת השם יתברך נלמד היום, ביום ה-37 לספירת העומר. ובדיוק נמרץ בעוד שבועיים ימים, ביום שני, זין בסיוון תשע"ה, איסרו חג, שבועות תשע"ה, נחגוג את סיום מסכת כתובות על 112 דפיה. התרגשות. היום הזה, אחי ורעי, כ"ב באייר בשנת בית אלפים, תנון לבריאת העולם, לאחר מסע המשכן ג' ימים, שרו מאחרי השם והתאבו מאכילנו בשר. והיום הזה החל לרדת הסלב חודש ימים עד כ"ב בסיוון. בשמחה ובטוב לבב אנחנו נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. זמן ומקום לשוב ולהזכיר את המקומות בהם ניתן לחזור ולשנן את לימוד הדף היומי כאן ברדיו כל חי. בראש ובראשונה קו הטלפון שהעמידה בטובה הנהלת רדיו כל חי לרשותכם, הלמדנים והלומדים את הדף היומי. 24 שעות ביממה ניתן להתקשר וללמוד יחד איתנו את הדף היומי במספר הבא: 058-600-9393, 058-600-9393. כמו כן, ניתן להאזין דרך הטלפון לשיעור דפינו היומי בכל הלשון. קו טלפון שלישי בו ניתן להאזין וללמוד את שיעור דפינו היומי ובכל חבד. הנה מספר הטלפון לפניכם: 0585-177-000. 0585-177-000. ניתן גם להאזין להנחיות וללמוד דפים קודמים ומסכתות קודמות שלמדנו. את דפינו היומי ניתן גם לחזור ולשנן, לשמור ולעשות ולקיים דרך האתרים הבאים: אתר רדיו כל חי, אתר בחדרי חרדים, אתר כל הלשון, אתר פורטל הדף היומי, ואתר כיכר השבת. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, וכך נגביר חיילים לאורייתא, ובשם השם נעשה ונצליח. כעת אנחנו עוברים אל פרק השינון, הסיכום והחזרה שלנו על הדף אשר למדנו אתמול, על הודף צדי זין ממסכת כתובות, ואנו עושים זאת דרך מתן תשובות לחמש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה הראשונה הייתה: מה הספק באלמנה שמכרה למזונות? התשובה: מכרה למזונות, האם חוזרת וטורפת את השדה שהיא מכרה לצורך תשלום כתובתה? האם קיבלה אחריות דנפשה שלא תטרוף היא עצמה את מחירתה שלה? שאלה שנייה, באיזה אופן מחירת בית למזונות נחשבת מחירה ולא מתבטל המקח אפילו כשבאו חיתים? התשובה, אם החיתים לא היו בזמן מחירת הבית או שחזרו בהם אחרי החיתים, שהוא דבר שנתחדש, אז מחירת הבתים היא מחירה ולא בטל המקח. שאלה שלישית, מדוע ספק מגורשת חייב במזונותיה? התשובה, מפני שמעוקבת נישואין מחמתו. שאלה רביעית, מדוע אלמנה אפילו מהאירוסין מוכרת שלא בבית דין? והתשובה, משום חינה שאין רצון האדם שתתבזה אשתו בבית דין. והשאלה האחרונה, האם בוגרת כשרה לכהן גדול ומנהלן? התשובה לרבי מאיר פסולה, כי הקפידה התורה בי ותולה הכל בתולים, ולרבי אלעזר ורבי שמעון היא כשירה. אלה הם התשובות לשאלות שלנו ששאלנו לשינון סיכום וחזרה לדף אשר למדנו אתמול, דף צד דיזיין ממסכת כתובות. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. חבבית באייר תשע"ה למד זין לעומר, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף צדי ח' ממסכת כתובות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף צדי זין עמוד ב'. מן המשנה, המצויה חף ג' שורות לפני סוף הדף, משנה שפותחת במילים, מכרה כתובתה או מקצתה. מן המשנה הזו, בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. במשנה הקודמת, לאל בדף צדי זין עמוד א', נחלקו רבי שמעון וחכמים עבור איזה צורך רשאית האלמנה למכור נכסים שלא בבית דין. לדעת רבי שמעון, רק לצורך גביית מזונות רשאית האלמנה למכור את קרקע היתומים שלא בבית דין, אבל לא לצורך גביית הכתובה. ונציין שזו שיטת רשי, שלפי רבי שמעון אלמנה מוכרת שלא בבית דין רק לצורך מזונות, אבל הרן סובר שגם לרבי שמעון אלמנה שיש לה מזונות רשאית למכור שלא בבית דין, לא רק למזונות, אלא גם לצורך גביית הכתובה. ולדעת חכמים, רשאית אלמנה למכור את נכסי היתומים שלא בבית דין גם לצורך גביית הכתובה, גם אם היא לא מקבלת מהיתומים מזונות, כפי ששנינו במשנה הקודמת, שאף ארוסה שאין לה מזונות מוכרת שלא בבית דין כדי לגבות את כתובתה. יש לציין שגם כשהתירו לאלמנה למכור קרקע שלא בבית דין, היינו שלא בבית דין של מומחים, אבל היא חייבת לשום את הקרקע בבית דין של אדיוטות קודם שהיא מוכרת את הקרקע, כדי לדעת את מחיר הקרקע. כך הגמרא במסכת בבא מציע דף למד ב' עמוד א'. ובגמרא לעיל בדף צדי זין עמוד ב' בתחילת העמוד, בירה הגמרא מדוע התירו חכמים לאלמנה למכור נכסים שלא בבית דין. אולה אמר משום חן, דהיינו שאם היא רואה שפותרים אותה מלבוא לבית דין, בעלה יישא חן בעיניה והיא תסכים להינשא לו. ואילו רבי יוחנן אמר שהטעם הוא מפני שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. כלומר, כשאדם מתחייב מזונות או כתובה לאשתו, כוונתו היא שאם היא תמכור מנכסיו לצורך מזונות או כתובה, תוכל למוכרם בלי בית דין ולא תצטרך להתבזות בבית דין. לעיל בדף נון בית עמוד בית, במשנה, בפרק נערה שנתפתתה, נאמר, שמתנאי הכתובה היא, חייבים היתומים לזון את האלמנה מנכסי בעלה של מת, קוד עוד לא גבתה האלמנה את כתובתה, אבל אם היא גבתה את כתובתה, היא הפסידה את מזונותיה מהיתומים. ובמשנה שם נאמר שאנשי יהודה ייתנו בפירוש בכתובה, שכאשר יפרעו לה יתומים את הכתובה, היא תפסיד את המזונות. אבל אנשי גליל נהגו לכתוב, בכתובה, את תשבי בביתי ותהי ניזונת מנכסיי, כל ימי אלמנותך. ולא נזכר שבפיראון הכתובה, היא תפסיד את מזונותיה. הטור באבן העזר מבאר, בסימן צדי ג' שכוונת אנשי הגליל להדגיש שהדבר תלוי ברצון האלמנה להיות ניזונת כל ימי אלמנותה, אבל זאת בתנאי שלא תגבה את כתובתה. כעת במשנה שלפנינו בדף צדי זין עמוד ב', הוסיפו ונחלקו רבי שמעון וחכמים באלמנה שגבתה רק חלק מהכתובה, שלדעת רבי שמעון מפסידה את מזונותיה מהיתומים, ולדעת חכמים בגביית חלק מהכתובה אין האלמנה מפסידה את מזונותיה. וזה הסברו בעצם של רשי, שמחלוקת רבי שמעון וחכמים אצלנו במשנה זה המשך למחלוקתם במשנה הקודמת. ואילו לדעת התוספות, רבי שמעון וחכמים במשנתנו הם רבי שמעון ורבי מאיר החולקים בברייתא שהגמרא תביא. כך מבאר השיטה המקובצת. נמצא אם כן שחכמים ורבי שמעון החלקו בשני דברים. א', האם אלמנה רשאית למכור קרקע שלא בבית דין לצורך גביית הכתובה? ב', אם בגביית חלק מהכתובה הפסידה אלמנה את מזונותיה מהיתומים. וכך אומרת אצלנו המשנה בדף צד זין עמוד ב', מכרה אלמנה שמכרה מנכסי היתומים כדי לקבות את כל כתובתה או את מקצתה, וכן אם לבתה כסף ומשכנה את כל כתובתה או את מקצתה, וכן אם נתנה את כל כתובתה לאדם אחר או את מקצתה, הדין הוא שהפסידה מזונותיה ולכן לא תמכור עוד את נכסי היתומים כדי לקבות את השאר מכתובתה. וברש"י משמע שהכוונה שאם גבתה מקצת כתובתה לא תמכור קרקע עבור יתרת הכתובה. ואילו תוספות מבארים שאם היא גבתה את עיקר הכתובה, כלומר מנה או 200, לא תמכור קרקע עבור השאר והכוונה לתוספת הכתובה. אז עוד פעם נחזור על הדין. אלמנה שמכרה מנכסי היתומים כדי לקבות את כל כתובתה או את מקצתה, וכן אם לבתה כסף ומשכנה את כל כתובתה או את מקצתה, וכן אם נתנה את כל כתובתה לאדם אחר או את מקצתה, הדין הוא שהפסידה מזונותיה ולכן לא תמכור עוד את נכסי היתומים כדי לקבות את השאר מכתובתה, אלא בבית דין. רש"י מבאר שהרישה של המשנה הזו היא דברי רבי שמעון הסובר במשנה הקודמת, שאין אלמנה מוכרת שלא בבית דין, אלא למזונות. ובייר השיטה מקובצת שהכוונה היא שהרישה הזו היא המשך לדברי רבי שמעון שהובאו בסוף המשנה הקודמת. זוהי כאמור שיטת רבי שמעון הסובר, שאלמנה שגבתה אפילו רק חלק מכתובתה מפסידה את מזונותיה מהיתומים, וכיוון שכך, כל מה שתמכור מכאן ואילך יהיה רק לצורך הכתובה, וסובר רבי שמעון שמכירת קרקע לצורך גביית הכתובה חייבת להיעשות רק בבית דין. מסביר השיטה מקובצת בשם רש"י שלמעשה גם את המכירה הראשונה הייתה חייבת לעשות בבית דין. כי רבי שמעון סובר שכל מכירת הנכסים של היתומים לצורך גביית הכתובה צריכה לעשות בבית דין. אלא ההבדל הוא שבמכירה הראשונה מסתבר שהיתומים מסכימים למכירה, כיוון שמרוויחים בזה שהם לא יצטרכו לתת לה מכאן והלאה מזונות. אבל אחרי שכבר הפסידה את מזונותיה, אין כל סיבה שהיתומים יסכימו שהיא תמכור שלא בבית דין. והחכמים אומרים, מוכרת היא קרקעות מנכסי היתומים לצורך גביית הכתובה אפילו 4 ו-5 פעמים. ועוד סוברים חכמים שאף על פי שכבר גבתה מקצת הכתובה, כל עוד שלא גבתה את כל הכתובה, לא הפסידה מזונותיה ומוכרת את הקרקעות מנכסי היתומים למזונות. ושתי המחירות, הן המחירה לצורך כתובתה, וכל שכן המחירה לצורך המזונות, מוכרת שלא בבית דין. וכותבת לי מזונות מחרתי, כשהיא מוכרת קרקעות לצורך מזונותיה, תכתוב בשטר המחירה שמחירת קרקע זו הייתה לצורך קניית מזונות. וזו היצעה טובה שנתנו לחכמים, כדי שלא יאמרו שאת כל הקרקעות היא מוכרת רק למזונות, ויצא עליה שם שהיא רעבתנית ולא ירצו בני אדם לשאת אותה לאישה. עד כאן עסקה המשנה באלמנה. מוסיפה עכשיו המשנה ואומרת, הוא גרושה, לא תמכור נכסים לצורך גביית הכתובה אלא בבית דין. וסיבת הדבר תלויה בשני הטעמים שהתירו לאלמנה למכור שלא בבית דין. שאם טעם היתר הוא משום שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, הטעם הזה לא שייך בגרושה, כיוון שלבעלה לא אכפת שתתבזה גרושתו בבית דין. ודין זה של המשנה שגרושה אינה מוכרת אלא בבית דין, זה לדברי הכל. ואם טעם היתר באלמנה זה משום חן, מאחר וגם גרושה צריכה חן, צריך לומר שדין זה של המשנה, רבי שמעון אמרו, והוא חולק על הטעם של חינה. והראיה שרבי שמעון לא סובר את הטעם של חינה, שהרי הוא לא התיר לאלמנה מן האירוסין למכור אלא בבית דין, למרות שהיא צריכה חן. זוהי המשנה שלנו בדף צדי זין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא מתניתין, מני, תנא קמא של משנתנו הסובר, שאם אלמנה מכרה מקצת כתובתה, הפסידה מזונותיה מהיתומים, מי התנא שסובר את השיטה הזו? עונה הגמרא, רבי שמעוני. זוהי שיטת רבי שמעון. דתניא, שנינו בברייתא ליל בדף נ"ד עמוד א', ברייתא שמופיעה בתוספתא, מכרה את כל כתובתה, וכן אם לבתה כסף ומשכנה את כל כתובתה למלווה עבור החוב, וכן אם לבתה כסף ועשתה את כל הקרקע המיוחדת לגביית כתובתה, אפויטיקי. אפויטיקי זה ראשי תיבות של אפו תאה קאי, מפה תהיה הגבייה שלך, היא עשתה את זה אפויטיקי לאחר, כלומר שהתחייבה למלווה שפיראון החוב לא יהיה אלא מקרקע זו, אין לה עוד מזונות מהיתומים. דברי רבי מאיר. בסובר התנא קמא שהוא רבי מאיר, שדווקא כשמכרה או משכנה את כל כתובתה, אז אין לה מזונות מן היתומים. אבל אם לא מכרה או משכנה אלא רק מקצת מן הכתובה, עדיין יש לה מזונות. ולא רבי שמעון חולק ואומר, אף על פי שלא מכרה ולא משכנה את כל כתובתה, אלא רק מחציתה או מקצתה, איבדה מזונותיה. והמהרש"ל כותב שיש להוסיף כאן את הגרסה, והשאר לא תמכור אלא בבית דין. עכשיו תדון הגמרא בטעם מחלוקתם של רבי מאיר שסובר שרק בגבתה כל כתובתה איבדה מזונותיה, וטעם רבי שמעון שסובר שאלמנה מפסידה מזונותיה גם בגבתה רק מקצת כתובתה. שואלת הגמרא לממרה, האם נאמר שסיבת המחלוקת בין רבי שמעון ורבי מאיר היא, לרבי שמעון סבר שאלמנה שגבתה מקצת כתובתה מפסידה מזונותיה, משום דלא אמרין על מקצת כסף ככל כסף. אין לנו אומרים שכוונת התנאי של הכתובה היה שכל עוד שהיתומים חייבים לה מקצת מכסף הכתובה, דינה כדין מי שחייבים לה את כל כסף הכתובה, וכמי שלא גבתה מכתובתה כלום ולא תפסיד מזונות. אלא כוונת התנאי הוא שאם האלמנה תגבה אפילו מקצת מהכתובה, שוב לא יהיה לה מזונות. ושוב נזכיר שבמשנה לאל בדף בית עמוד בית, נחלקו אנשי הגליל ואנשי יהודה במנהגם. מנהג אנשי יהודה היה לתת ליתומים את האפשרות לפרוע לאלמנה את כתובתה בעל כורחה, וכשפרעו את הכתובה הפסיקו לזון אותה. ואילו מנהג אנשי הגליל היה לתת לאלמנה לקבוע מתי היא תפרע את כתובתה, ורק אז תפסיד את מזונותיה, ולדעתם היא רשאית לא לקבל את כתובתה, ולהתפרנס עד סוף ימיה מהיתומים. אומר הפני יהושע שלפי אנשי יהודה, שהדבר תלוי ביד היתומים לתת לכתובה ולהפסיד לה את מזונותיה, ברור שלא שייכת הסברה של רבי שמעון שמקצת כסף אינו ככל כסף. שאם לא כך, היתומים ייתנו לה סכום קטן בעבור כתובתה, ושוב לא ייתנו לה מזונות. לכן צריך לומר שהדיון כאן בגמרה הוא רק כשהאלמנה גבתה מרצונה את הכתובה, שבזה אין מחלוקת בין אנשי הגליל לאנשי יהודה, שהיא הפסידה את מזונותיה, ועל זה נחלקו רבי שמעון וחכמים, האם התנאי במקרה הזה הוא על כל הכתובה, או אפילו על מקצתה. ורבנן סברי אומרת הגמרא, אמרינן מקצת כסף ככל כסף, שמקצת מכסף הכתובה הרי הוא ככל כסף הכתובה, כלומר, כוונת התנאי של הכתובה היה שכל עוד היתומים חייבים לה אפילו קצת מכסף הכתובה, הדין הוא כאילו חייבים לה את כל הכתובה וזכותה לקבל מהם מזונות. אם תרצה להעמיד את סיבת מחלוקתם של רבי שמעון ורבנן כך, ואיפכא שמינן להו, הרי למדנו בעניין אחר שסברת רבי שמעון וחכמים, דהיינו רבי מאיר, היא הפוכה. של רבי שמעון, דין המקצת כדין הכל, ולרבנן אין דין המקצת כדין הכל. דתניא, שנינו בברייתא, לעניין כהן גדול שמותר לו לשאת רק בתולה, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"ג, והוא אישה בבתוליה ייקח. דרשו חכמים מן הפסוק פרט לבוגרת שקלו בתוליה, כוונת הפסוק ללמד שבוגרת שאין כל בתוליה קיימים, דין מקצת בתולים אינו כדין כל הבתולים והיא אסורה לכהן גדול. אלו הם דברי רבי מאיר, ואילו רבי אלעזר ורבי שמעון מכשירים ומתירים כהן גדול בבוגרת מפני שלדעתם מקצת בתולים כדין כל הבתולים. אם כן נמצא שסברתם הפוכה, שלגבי בתולים סובר רבי שמעון שדין המקצת כדין הכל, ולכן כהן גדול מותר בבוגרת, ואילו לעניין כתובה סובר רבי שמעון שדין המקצת אינו כדין הכל, והיא מפסידה מזונות, ואילו לרבי מאיר, לעניין בתולים הוא סובר דין המקצת אינו כדין הכל, ואסור הכהן הגדול בבוגרת, ואילו לעניין כתובה, לרבי מאיר דין המקצת הוא כן כדין הכל, והיא לא מפסידה את המזונות. מתרצת הגמרא אתם בקראי פליגי, מחלוקת רבי שמעון ורבי מאיר בעניין כהן גדול תלויה באופן הדרשה של הפסוקים. רבי מאיר סבר שאם בפסוק לא היה כתוב אלא והוא אישה בתולה ייקח, הייתי מכשיר לכהן גדול אפילו בוגרת שיש לה רק מקצת בתולים. אבל מאחר ובפסוק כתוב בתוליה, למד מכך רבי מאיר שמשמע מזה שצריך להיות לכל בתוליה, ושאין לה עתירה לכהן הגדול, הדעיקה כולו בתולים. ובוגרת שאין בתוליה שלימים, אסורה לכהן גדול. ואם בוגרת נפסלת, כל שכן שתיפסל בעולה שלא כדרכה. אבל מתוספת האות בית במילה בי ותוליה, למד רבי מאיר לרבות, שבכדרכה אין, שלא כדרכה לא, שרק אם נבעלה כדרכה במקום הבתולים ואיבדה בתוליה, נפסלת לכהן הגדול. אבל אם נבעלה שלא כדרכה ולא איבדה בתוליה, כל עוד היא נערה, היא מותרת לכהן הגדול. ואילו רבי אלעזר ורבי שמעון סברי, שאם היה כתוב בפסוק בתולה, הייתי פוסל בוגרת, כיוון שבתולה שלמה משמע. תורה מקפידה על בתולים שלמים. אבל מאחר ונכתב בפסוק בתוליה, זה בא ללמד שאפילו מקצת בתולים כשרים ובוגרת מותרת לכהן גדול. מתווספת האות בית במילה בי ותוליה, ומכך למדו רבי אלעזר ורבי שמעון, שיהיו כל בתוליה קיימין, כלומר, לכהן גדול הותרה רק בתולה שלא נבעלה כלל, אבל אם נבעלה אסורה, בין אם נבעלה כדרכה, ובין אם נבעלה שלא כדרכה. יוצא מן הסוגיה, שהסבר מחלוקת חכמים ורבי שמעון במשנה הוא, שלפי חכמים מקצת כסף דינו ככל כסף, ולכן, אם האלמנה גבתה מקצת כתובתה, היא לא הפסידה מזונותיה, ולפי רבי שמעון מקצת כסף אין דינו ככל כסף, ואם האלמנה מכרה מקצת כתובתה, הפסידה מזונותיה. ומחלוקתם בעניין בתולה לכהן גדול, תלויה באופן הדרש של הפסוקים, ואין משם סתירה לשיטתם כאן. והיא הגמרא מקרה של אלמנה שגבתה מקצת כתובתה ונפסקה הלכה למעשה כחכמים, ולא כרבי שמעון. ספרת הגמרא הייתה, מעשה באישה אחת אלמנה דתפסה קסה דחספה בכתובתה, תפסה כוס מכסף עבור כתובתה. אבל לא היה בכוס כדי פיראון כל הכתובה. כתבעה מזויני, היא תבעה להמשיך וליזון מנכסי היתומים. אתה היא לקמי דרבה, באה אלמנה לפני רבה, לשאול אותו האם היתומים צריכים להמשיך לתת לה מזונות. אמר לה, הוא רבה ליתמי. אמר להם, רבה ליתומים, זילו אבו לה מזונות, לכו ותנו לה מזונות. כוונתכם הייתה להפסיק לתת לה מזונות בגלל שגבתה מקצת מהכתובה כשיטת רבי שמעון. אבל דעו לכם, לית דחש לעד רבי שמעון. אין מי שחושש לשיטת רבי שמעון דאמר, לא אמרינן מקצת כסף ככל כסף. כלומר, אין הלכה כרבי שמעון הסובר, שדין מקצת כסף אינו כדין כל הכסף, ולהלכה כל עוד לא גבתה את כל הכתובה, מגיע למזונות. נאמר במשנה במסכת גיטין דף למדלת עמוד ב', אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה. כלומר, אלמנה שבאה לגבות כתובתה מנכסי יתומים חייבת להישבע בבית דין שלא נפרעה עד עכשיו כלום עבור כתובתה. ובמשנה במסכת הירחין דף חפה לפעמוד ב' נאמר, שום היתומים 30 יום. כלומר, כאשר בית דין יורדים לנכסי יתומים כדי למוכרם ולהגבות לבעל חוב את חובו, שמים את מחיר הקרקע ומכריזים 30 יום שקרקע פלונית עומדת למחירה, וכל המרבה במחירה ייקחנה. דנה הגמרא עכשיו בשאלה, האם אלמנה שמוכרת קרקע לצורך גביית כתובתה צריכה שבועה נוספת, מלבד השבועה שלא נפרעה כלום, והאם צריכה הכרזה של 30 יום. אומרת הגמרא, שלח לי רבא ברי דרבא, שלח רבא בנו של רבא שאלה לרב יוסף, אלמנה שמוכרת נכסי יתומים לצורך גביית כתובתה שלא בבית דין, צריכה שבועה? האם צריכה להישבע שלא קיבלה עבור הקרקע יותר מכדי כתובתה? מלבד מה שתקנו חכמים לאלמנה שנפרעת מנכסי יתומים שתישבע שלא קיבלה כלום קודם לכן לכתובתה? או אין צריכה שבועה שלא קיבלה יותר מכתובתה עבור הקרקע? שאל רב יוסף את רבא ברי דרבא ותיבאי לך הכרזה, מדוע אינך מסתפק האם אלמנה שמוכרת שלא בבית דין צריכה להכריז 30 יום כדי שיבואו הרבה קונים ויוכלו למכור את הקרקע לזה שמרבה במחירה? אמר לי, ישיב לו רבא ברי דרבא לרב יוסף, לא שאלתי על הכרזה כיוון שבזה לא קמי ביה לי. איני מסופק כלל, כיוון שדין זה אנו יודעים מה דאמר רבי זיירא אמר רב נחמן. מדינו של רבי זיירא בשמו של רב נחמן, שאמר, אלמנה שדינה למכור מנכסי יתומים לצורך גביית הכתובה או המזונות, ששמה לעצמה, כלומר שבמקום למכור את הקרקע לאדם אחר ולקחת את הכסף, לקחה את הקרקע לעצמה במחיר של הכתובה או המזונות, לא עשתה ולא כלום. אין במעשיה כלום, והיתומים יכולים להוציא מידה את הקרקע ולתת לה במקומה מאות. ומבאר רבא ברי דרבא, איך היא דמי, באיזה אופן היא שמה לעצמה? היא דאחוז, אם מדובר שנעשתה הכרזה והאלמנה הציעה את המחיר הגבוה ביותר לקרקע הזו, אמה היא לא עשתה ולא כלום. הרי בעצם נהגה כדין לטובת היתומים, אלא לאו דלא אחוז, אלא ודאי מדובר כאן שלא עשו הכרזה, ולכן היא משמה לעצמה לא עשתה ולא כלום, משום שחוששים שזלזלה בנכסים, ומכרה לעצמה אותם בזול, ולעצמה, עכשיו נדייק, שדווקא היא משמה את הנכסים לעצמה, הוא דלא עשתה ולא כלום, אז אין במכרה כלום. משמעה לאחר, היא מכרה את הקרקע לאדם אחר בלי הכרזה, מה שעשתה עשתה, כלומר שהמחר חל, אם כך מוכח, שאלמנה שמוכרת שלא בבית דין לא צריכה הכרזה. ולכן אומר רבא ברבא, לא שאלתי ולא הסתפקתי אם צריך הכרזה או לא, כי זה ברור שלא צריך הכרזה כפי שהוכחתי, אלא ספק שלי אם היא צריכה שבועה או אין צריכה שבועה. דוחה הגמרא ואומרת, אי אפשר להביא ראיה מדברי רב נחמן שאלמנה שמוכרת שלא בבית דין אינה צריכה הכרזה. לעולם דאחוז, במקרה שרב נחמן דיבר עליו מדובר שעשו כן הכרזה. רב נחמן חידש שאף על פי כן, אם שמה לעצמה לא עשתה ולא כלום, והטעם, דאמרי לה, מן שמה לך? מי נתן לך את הרשות להחזיק את הקרקע לעצמך? לא היתומים נתנו לך את הרשות הזו, ולא בית דין. וביור הדברים, מהות המחירה היא הוצאת החפץ מרשות המוכר לרשות הלוקח, ולכן, אם המוכר עשה שליח למכור עבורו את החפץ, אין השליח יכול לקנות לעצמו את החפץ, כיוון שיד השליח כיד המוכר. ונמצא שהחפץ לא יצא מרשות המוכר. אם כן, הוא הדין בענייננו. האלמנה היא שליחה של היתומים למכור את הנכסים לאחרים, ולכן היא לא יכולה לקנותם לעצמה. אבל אם תמכור את הקרקע לאדם אחר, המחירה הועילה, כיוון שחכמים נתנו לה רשות למכור את הקרקע, והיא יצאה מרשות המוכר לרשות הלוקח. כעת מביאה הגמרא מקרה דומה, שגם בו נאמר, מן שם לך. כי העידה הוא גברה, מקרה דומה היה באותו אדם, דאפקידו גבי כיסטה דייטמי. בית דין הפקידו אצלו מספו לבאמות. רש"י כותב פירוש נוסף שהכוונה שהפקידו אצלו עצי אלמוגים, כדי שימכור אותן עבור היתומים. אזל שמע לנפשי ב-400 זוזי, הלך אותו אדם ושם את מחיר הכיסטה ב-400 זוז וקנה אותם לעצמו. יקר קם בשיט מאה, לאחר זמן עלה מחיר הכיסטה ל-600 זוז. עתה לקמדי רבי עמי, בא לפני רבי עמי לשאול האם הוא זכה ב-200 הזוזים של היוקר, אמר לימן שמלך, מי נתן לך רשות לקנות לעצמך את הכיסטה? ומאחר ודחינו את הראיה מרב נחמן, נשארו בידינו שתי ספיקות שלא נפשטו. א', בעניין אלמנה שמוכרת שלא בבית דין, האם צריכה שבועה, וב', האם צריכה הכרזה. על כך אומרת הגמרא, והלכתה, אלמנה שמוכרת שלא בבית דין צריכה שבועה שלא מכרה את הקרקע במחיר יותר מכדי כתובתה. ולפי התוספות בדיבור המתחיל מוכרת, היא נשבעת שהיא לא מכרה את הקרקע בזול. וההלכה השנייה היא שאינה צריכה הכרזה של 30 יום. מה שאין כן בבית דין שמוכרים נכסי יתומים, שחייבים לעשות הכרזה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אמר לי, הרי לעיל בדף פיזיין עמוד א' אמרו בגמרא שאפשר למכור בלא הכרזה, רק לצורך שלושה דברים, ולא נזכר שהמחירה לצורך כתובה. אז למה נפסק כאן בגמרא שגם לצורך גביית כתובה לא צריך הכרזה? תרצים התוספות, שדווקא כשבית דין מוכרים קרקע של יתומים לצורך כתובה צריכים הכרזה, מפני שאם בית דין יטעו בפחות משטות ממחיר הקרקע, פחות משישית ממחיר הקרקע, המחירה תתקיים. אבל אלמנה שמוכרת שלא בבית דין, אם היא תטעה אפילו בדינר אחד, המחירה בתעילה. אם כן, לא אכפת לנו אם היא תמכור בלא הכרזה. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה בדף צדיחת עמוד א'. כאשר אלמנה מוכרת קרקע של יתומים, נחשבת האלמנה כשליחה של היתומים למכור את הקרקע. באה המשנה שלנו לדון באלמנה שמכרה קרקע במחיר גבוה או נמוך משוויה, באילו אופנים מכרה קיים ומי מפסיד או מרוויח במחירה הזאת. אומרת המשנה בדף צדיחת עמוד א', אלמנה שהייתה כתובתה 200 ומכרה קרקע של היתומים שהייתה שווה מנה ב-200, והיא טוענת שמגיע לה עוד קרקע בשווי של מנה להשלמת הכתובה, או שמכרה קרקע שווה 200 זוז במנה, והיא טוענת שמגיע לה עוד מנה להשלמת הכתובה, בשני המקרים הללו המחר קיים ונתקבלה כתובתה, והיא לא מקבלת עוד כלום מהיתומים. תוספות בדיבור המתחיל אלמנה מביאים את התלמוד הירושלמי ששואל, מדוע במוכרת שווה מנה ב-200 או שווה 200 במנה לא התבטל המקח? ומתרץ רבי יוחנן שכאשר המחר שווה מנה והיא מוכרת ב-200, מדובר שמחיר הקרקע התייקר ועכשיו הוא כפול ממחירו קודם לכן. ובמחרה שווה 200 במנה, מדובר שמחיר הקרקע הוזל לחצי ממחירו לפני כן, כך שאין טעם להחזיר את המקח. שואלים התוספות שבמקרה שמחרה שווה 200 במנה, מדוע שהאלמנה לא תבטל את המקח ותחזיר את הקרקע ליתומים, כדי שתקבל את כל ה-200 של הכתובה? תרצים התוספות שמאחר והיא קיבלה קרקע ששווה 200, היה בדעתה להוציא את הקרקע מהיתומים ולהכניסה לרשות הקונה. באותה שעה כאילו התכוונה לקנות לעצמה את הקרקע עבור כתובתה, והרי זה כאילו היא קיבלה 200. עוד מביאים התוספות מהתלמוד הירושלמי את תירוצו של ריש לקיש, שכאשר מכרה קרקע ששוויה 200 והיא מכרה זאת במנה, או קרקע ששוויה מנה היא מכרה ב-200, המחר קיים, כיוון שקיימלן מקובלנו שאין הונאה לקרקעות. אומר הריטב"א, מתוך שהתלמוד הבבלי אצלנו לא העמיד את המשנה כאוקימתא של רבי יוחנן, דהיינו שהקרקע התייקרה או אוזלה, משמע שהתלמוד אצלנו סובר כמו ריש לקיש שהמחר קיים כיוון שאין הונאה לקרקעות. מקשה אם כן הריטב"א, הלו האלמנה היא שליחה של היתומים למכירת הקרקע, ולכמן בגמרא בדף צדיתת עמוד ב' מבואר, ששליח שטעה אפילו בפחות משישית, אומר לו המשלח, לתיקון השדרתיך ולא לעבותי, שלחתי אותך לתקן ולא לעוות, והמקח חוזר. אם כן, מדוע כאשר האלמנה מכרה שווה מנה ב-200 או שווה 200 במנה, לא בטל המקח? מסביר הריטב"א שאומנם האלמנה היא שליחה של היתומים, אבל מכיוון שהטעות היא בקרקע מיועדת לכתובתה, לעניין זה היא נחשבת כאילו היא הבעלים של הקרקע ואין הונאה לקרקעות. אבל אם היא טעתה בקרקע העודפת על כתובתה, שזה חלק היתומים, בזה אפילו שהטעות הייתה פחות משישית, חוזר המקח כדין שליח שטועה. חוזרים אל המשנה שמביאה מקרה נוסף. אלמנה שהייתה כתובתה מנה, ומכרה קרקע שווה מנה ודינר במנה. במקרה כזה מכרה בטל והקרקע חוזרת ליתומים, והטעם הוא שמאחר ומכרה קרקע ששוויה מנה ודינר, והיא מכרה זאת רק במנה, נמצא שכל חלק בקרקע נמכר שלא בשווי האמיתי שלו, ואין לה רשות למכור קרקע, אלא בשווי האמיתי ולא במחיר זול יותר, כשמפסידה בזה ליתומים. ואם כן, המחירה הזאת טעות היא, ולכן כל המחר בטל. ואפילו היא אומרת, אחזיר את הדינר שהפסדתי כשמחרתי בפחות משוויה את הקרקע, אחזיר את הדינר הזה ליורשין, אפילו אחי, מכרה בטל. אומרת המשנה רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, לעולם מכרה קיים, והיא תחזיר את הדינר ליורשים. ועד כמה תהיה מידת הקרקע שמכרה בלי רשות ויהיה מכרה קיים? עד שתהיה שם בקרקע שמכרה בלי רשות גודל כזה, כדי שתשייר שאם לא הייתה מוכרת את אותה קרקע עודפת על כתובתה, היה נשאר ליתומים שטח הראוי להיקרא שדה תבואה או גינת ירק. יש שלושה אופנים שבהם אם לא הייתה מוכרת את הקרקע העודפת, הייתה ליתומים אפשרות להשתמש בה לשדה או לגינה. א', אם קרקע זו בעצמה יש בה שיעור שדה או גינה. ב', אם בצירוף עם קרקע אחרת שיש ליתומים יהיה בהם שיעור שדה או גינה. ג', אם חוץ מקרקע זו יש ליתומים קרקע אחרת בשיעור שדה או גינה, שאז יכולים הם לצרף אליה גם את הקרקע הזו אפילו שהיא קטנה. כך רש"י בדיבור המתחיל, עד שיהיה. אם כן, אומר רבן שמעון בן גמליאל, לעולם מכרה קיים, עד שתהיה שם בקרקע שמכרה בלי רשות גודל כזה, כדי שתשייר שאם לא הייתה מוכרת את אותה קרקע עודפת על כתובתה, היה נשאר ליתומים שטח הראוי להיקרא שדה תבואה או גינת ירק, וגודל הקרקע הקטנה ביותר בשדה תבואה היא בת 9 קבין, שניתן לזרוע שם 9 קבין של זרעים, שטח שאורכו 75 אמות ורוחב 50 אמות, שהם 3,750 אמות מרובעות. ובגינה של ירקות בת חצי קו, שניתן לזרוע שם חצי קו זרעים, שטח שאורכו 50 אמות ורוחבו 25 טפחים, והם 208 ושליש אמות מרובעות. וכדברי רבי עקיבא, שלימדנו במסכת בבא בתרא דף י' עמוד ב', שיעור גינה הוא בית רובע, שניתן לזרוע שם רובע קו זרעים, שטח שאורכו 25 אמות ורוחבו 25 טפחים, שהם 104 אמות ועוד 60 אמה מרובעות, שאז נמצא שהפסידה את היתומים, אבל באופן שגם אם לא הייתה מוכרת את הקרקע עודפת על כתובתה, לא היה נשאר ליתומים שטח הראוי לשדה או לגינה, נמצא שלא הפסידה כלום ליתומים, שהרי אין להם שום שימוש בקרקע הזו. אז עד עכשיו דיברה המשנה באלמנה שמכרה לאדם אחד את הקרקע עם התוספת. כעת דנה המשנה במקרה שהיא מכרה את הקרקע לכמה בני אדם, ורק לאחרון מכרה עם תוספת בלי רשות. אומרת המשנה, הייתה כתובתה 400 זוז, והתוספות יום טוב מסביר שכאן נקטה המשנה כתובה של 400 זוז, מפני שמדובר כאן על מחירות רבות של קרקע כתובה שניתן לחלקה לכמה מנים, וכיוון שהיה צורך בדוגמה של כתובה ששווה יותר מ-200, נקטה התנה 400. כמו שהיו הכתובות של הכהנים, כמו שביארה המשנה לאל בדף י' ב' עמוד א'. אם כן, אומרת המשנה, הייתה כתובתה 400 זוז, ומכרה לזה קרקע במנה ולזה קרקע במנה, וכן מכרה קרקע לקונה השלישי במנה, ולאחרון, לרביעי, היא מכרה קרקע יפה מנה ודינר, קרקע ששוויה מנה ודינר, היא מכרה במנה. המחר של האחרון בטל, כיוון שנעשתה פה טעות שנמכר בזול, ושל כולן של השלושה הראשונים מכרן קיים כיוון שנמכר כדין. כך היא פשטות לשון המשנה, אבל בגמרא מבואר שאפילו אם במכירת הקרקעות הראשונות הוזילה את מחירן, מכרן קיים ולא גוזרים בגלל המחירה האחרונה. זוהי המשנה שלנו בדף צדיחי תעמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, שתי שורות לפני סוף דף צדיחי תעמוד א'. שואלת הגמרא, מה ישנה, במה שונה הדין השני במשנה שאלמנה מכרה קרקע שווה 200 זוז, מכרה אותם במנה, שהדין הוא שקיבלה את כתובתה ולא צריכים היתומים לתת לה עוד מנה, אפילו שקיבלה עבור הקרקע רק מנה, והטעם הוא דאמרי לה שהיתומים טוענים כלפיה, את הפסדת, את קיבלת קרקע בשווי 200 ואת אשמה בזה שמכרת אותה בזול. אם כך גם בדין הראשון במשנה, שמכרה קרקע שווה מנה ב-200 זוז, נמי תימה, אנא הרווחנה. תאמר האלמנה, אני קיבלתי לפיראון הכתובה הקרקע ששווה רק מנה, מה שאני הצלחתי למכור את הקרקע ב-200 זה הרווח שלי. וטענת הגמרא היא שאם האלמנה שהיא שליחה של היתומים נושאת בהפסד כשמוכרת בזול, מן הדין שתיטול את הרווחים כאשר מוכרת ביוקר. וההסבר הוא שכאשר אלמנה מקבלת לידה קרקע עבור כתובתה והיא רוצה למכור את הקרקע כי לעצמה היא לא רשאית לקנות כמו שלמדנו בסוגיה הקודמת, אלמנה ששמה לעצמה לא עשתה ולא כלום, ולהעביר אותה מרשות היתומים לרשות הלוקח כדי לקבל את תמורתה, נחשב הדבר שהיא קנתה לעצמה את הקרקע באותה שעה, והיא זו שמוכרת את הקרקע ללוקח. אז אם כשהיא מוכרת בזול את הקרקע שלה היא מפסידה, מן הדין שגם תרוויח אם היא מוכרת ביוקר את הקרקע שלה, ואז ממילא אם היא קיבלה קרקע שווה מנה והצליחה למכור אותו ב-200, שהיתומים יהיו חייבים לה עוד מנה לתשלום כתובתה. מתרץ את הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוא, אומר רב נחמן בשמו של רבא בר רבוא, כאן במשנתנו שכתוב בה שהיא מרוויחה אלמנה על ידי שמכרה ביוקר, מי שמרוויחים מכך הם היתומים ולא היא. כאן שנה רבי, כאן לימדנו רבי שהשולח שליח לקנות עבורו סחורה בסכום מסוים, והשליח קנה את הסחורה במחיר נמוך מהמחיר בשוק וקיבל יותר סחורה עבור הסכום שנתן לו המשלח, הכל מגיע לבעל המעות למשלח, ולא יכול השליח לטעון שעודף הסחורה זה רווח שלו. מביאה הגמרא שיש בזה מחלוקת תנאים, ורבי סתם במשנה כדעה הסוברת שהכל לבעל המעות, הכל המשלח. אומרת הגמרא כדתניא, נאמר בברייתא, ואנחנו בדף צדיחת עמוד ב', שליח שקיבל כסף לקנות מידה מסוימת של סחורה, והמוכרים הוסיפו לו לשליח מידה אחת יתירה על מה שנהוג בשוק לתת עבור אותם המעות, הכל לשליח. דברי רבי יהודה, כל מה שהוסיף המוכר על מה שביקש המשלח מגיע לשליח. רבי יוסי חולק ואומר, חולקין, השליח והמשלח מתחלקים בתוספת הזו. וטעמי המחלוקת הזו יובאו בהמשך הגמרא. שואלת הגמרא והתניא, הרי למדנו בברייתא שרבי יוסי אומר הכל, כל התוספת שקיבל השליח מגיע לבעל המעות, מגיע למשלח. אם כן, סותרות הברייתות זו את זו בדברי רבי יוסי. פעם אחת רבי יוסי אמר הכל המשלח, ופעם אחת רבי יוסי אמר מתחלק השליח עם המשלח בתוספת שהוא קיבל מהמוכר. מתרצת הגמרא, אמר רמי בר חמא לא קשיא, אין סתירה בדברי רבי יוסי, מפני שכל ברייתא עוסקת במקרה אחר. כאן הברייתא שאמרה בה רבי יוסי שחולקים השליח והמשלח, עוסקת בדבר שיש לו קצבה, בדבר שיש לו מחיר קבוע בשוק, כגון כלי מלא בקטנית, הנמכר בחנויות בפרוטה, והוסיף המוכר כמה קטניות ליד השליח. התוספת הזו היא בוודאי מתנה, והיא לא חלק מהמחר. אנחנו מסופקים, האם כוונת המוכר לתת את המתנה הזו לשליח, או למשלח שהוא בעל המעות. סובר רבי יוסי, שמספק אנחנו חולקים בין השליח והמשלח את אותה תוספת. ואילו רבי יהודה סובר, שמסתבר שכוונת המוכר לתת את התוספת לשליח, כדי שיבוא אליו פעם נוספת. כאן, אבל הברייתא שאמר בה רבי יוסי שהכל לבעל המעות עוסקת בדבר שאין לו קצבה, בדבר שאין לו מחיר קבוע בשוק, כגון תלית, חלוק וירק הנמכרים לפי עומדן, לפעמים בזול ולפעמים בדיוק לפי המחיר. במקרים אלו, אם השליח מצא אותם בזול וקיבל יותר סחורה ממה שנהוג לתת עבור הסכום הזה, הכל מגיע למשלח, הכל מגיע לבעל המעות, כיוון שאין המוכר מתכוון לתת מתנה, אלא הכל הוא בגלל ובכלל המחר. אילו רבי יהודה חולק על רבי יוסי וסובר, שגם בדבר שאין לו קצבה, הכל שייך לשליח וטעמו, לפי שסיבת המוכר למכור בזול זה כדי לחזר אחר קונים, וכוונתו היא שהשליח יהנה מההוזלה, כדי שהשליח יחזור אליו פעם נוספת. אז לדעת רשי בדיבור המתחיל כדתניא סובר רבי יהודה, שבין בדבר שאין לו קצבה ובין בדבר שיש לו קצבה, הכל השליח. אבל תוספות בדיבור המתחיל כאן שנה רבי חולקים על רשי, ולדעתם, בדבר שאין לו קצבה, לכולי אלמא הכל לבעל המעות. אם כן, גם במשנתנו שאלמנה נחשבת שליחה של היתומים למכור את הקרקע, מכיוון שמחיר קרקע אינו קצוב, אלא הקרקע נמכרת בעומדן, לפעמים בזול ולפעמים ביוקר, ומאחר וההלכה, כמו רבי יוסי, ובדבר שאין לו קצבה, אם המוכר נותן יותר ממה שרגילים לתת, מגיע הכל לבעל המעות, כיוון שהתוספת בכלל המחר, נמצא שכאשר האלמנה מכרה את הקרקע שהיא דבר שאין לו קצבה והלוקח היה מוכן לתת 200, אין ה-200 הללו מתנה אלא תשלום עבור הקרקע. וממילא זוכים היתומים במה ששילם הלוקח יותר. במקרה שלנו הכל לבעלי הקרקע היתומים ששלחו את האלמנה והיא קיבלה יותר כסף. רבי יוסי שאמר הכל לבעל המעות דיבר במקרה שהמשלח שלח מעות והשליח קיבל יותר סחורה. ולפי הסבר הריטב"א שהסברנו בקושיית הגמרא, שבעצם כמו שהאלמנה נושאת בהפסד כשהיא מכרה קרקע יקרה בזול, כך היא צריכה לקבל את הרווחים כשמכרה קרקע זולה ביוקר, מתרצת הגמרא שנחשב הדבר כאילו בשעת המכירה הקרקע התייקרה ואז קנתה האלמנה את הקרקע, ואם כן, היא קיבלה את מלוא תשלום כתובתה. אומרת הגמרא, אמר רב פאפא הלכתה, ההלכה היא שאם שלח שליח לקנות דבר שיש לו קצבה, והמוכר הוסיף לשליח על מה שביקש, חולקין השליח והמשלח באותה תוספת. אבל אם שלח המשלח את השליח לקנות דבר שאין לו קצבה, והמוכר הוסיף לשליח, הכל לבעל המאות, הכל שייך למשלח. שואלת הגמרא, מה יקמה שמלן? מה משמיע לנו רב פאפה בדבריו? היה לו לרב פאפה לומר, הלכה כרב יוסי. וגם מה רוצה רב פאפה לחדש לנו שהלכה כרב יוסי זה דבר פשוט, שהרי רב יוסי ורב יהודה כשחולקים, הלכה כרב יוסי, כמו שאומרת הגמרא במסכת העירובין דף מבב עמוד ב', עונה הגמרא שכוונת רב פאפה להשמיענו, שינוי הדשנינן שינויהו, שהתירוץ של רמי בר חמה שמחלק בין דבר שיש לו קצבה לבין דבר שאין לו קצבה, זה תירוץ שהוא נכון להלכה, וזה לא רק דיחוי באלמה. כעת נאמר כך, בסוגיה הקודמת עסקנו באלמנה שמכרה קרקע שלא במחיר הנכון, ועכשיו הגמרא תדון בשליח שמכר קרקע במצוות המשלח, אלא ששינה ממה שהמשלח אמר לו. תדון הגמרא באילו אופנים השליחות קיימת, ובאילו אופנים השליחות בתהילה. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה. אמר לי זבין לי ליטחה. אמר לחברו מכור עבורי קרקע מסדותיי בגודל של לטח. לטח זה בית חצי קור, מקום זריעת 15 סעים של תבועה. ואז על הלך השליח וזבין לי קורה. הלך השליח ומחר עבורו קרקע בגודל של קור, מהי? האם הלטח מחור או לא? כלומר, הקור כולו בוודאי אינו מחור, שהרי לא הורשה על כך למכור. השאלה היא על הלטח, על החצי קור, שעל זה כן עשה או שליח. האם הוא מחור או לא? מה צדדי הספק? האם השליח רוצה לעשות את שליחותו אלא שמוסיף על דבריו של המשלח הוא, ולכן השליחות לא בתהילה, וליטחה מי הקני, וחצי קור קנה הלוקח ואין המשלח יכול לחזור בו? עוד אילמה או שאפשר לומר, שהשליח מעביר על דבריו, הוא עושה שלא כדעת המשלח, ובכך הוא עוקר את השליחות והיא בתהילה. שהרי לא ייתכן לעשות מעשה בכוח שליחות, כשהמעשה הוא שלא ברצון המשלח. וממילא, ולהתחנה מלא כאן, היא גם חצי קור, לא קנה הקונה. והגמרא במסכת מילא בדף חף עמוד ב' אומר רש"י בדיבור המתחיל שמע מינה, שמה שמסתפקת הגמרא אצלנו כאן במסכת כתובות, בדף צדיחת עמוד ב', שמי שמינה שליח ללכת ולמכור מזדותיו חצי קור, והלך השליח ומחר קור שהוא פי שניים, האם אנחנו אומרים מוסיף על דבריו של משלח נחשב השליח ולא עקר את השליחות, וקנה הקונה לפחות חצי קור, או עובר על דבריו נחשב השליח ולא קנה הלוקח כלום גם לא חצי קור. פושטת הגמרא את הספק, ולפני שנפשוט את הספק, צריך להקדים כמה כללים בהלכות מעילה באקדש. מעילה היא הוצאת חפץ של אקדש לחולין על ידי מכירתו, או על ידי אכילתו, או על ידי כל הנאה אחרת ממנו, מלבד הנאה של קול, מראה וריח. דבר נוסף, בדרך כלל כשעוסקים בעניין מעילה באקדש, הכוונה להוצאת החפץ לחולין בשוגג. דהיינו, שהמועל אינו יודע שהחפץ הוא של אקדש, וחייב המועל בקורבן השם מעילות, וכן בתשלום של קרן וחומש לאקדש. ואילו במעילה במזיד יש מחלוקת תנאים בברייתא אם חייב מיטה בידי שמיים או רק מלכות. והדין השלישי שצריך לדעת שהוצאת החפץ מאקדש לחולין יכולה להיעשות גם על ידי שליח. אם אדם שלח שליח להוציא חפץ מאקדש לחולין והמשלח היה שוגג, דהיינו שלא ידע שהחפץ הוא של אקדש, אם השליח עשה את שליחותו, המשלח מועל. ולמרות שבכל התורה מקובלנו שאין שליח לדבר עבירה, וממילא במקרה הזה גם כן היה צריך להיות שהשליח הוא זה שמעל ולא המשלח, בכל זאת במעילה יש ריבוי מיוחד לחייב את המשלח. ואם השליח לא עשה את מה שציווה הוא המשלח, אז השליחות התבטלה והשליח שהוציא אקדש לחולין הוא זה שמעל. אחרי שאנחנו יודעים את הדינים הללו לגבי אקדש שמוציאים אותו לחולין, שמועלים בו, ניגש אל הגמרא שפושקת את הספק לגבי אדם שאמר לחברו מכור עבורי קרקע מסדותיי בגודל של חצי קור, והלך השליח ומחר קרקע בגודל של קור. אמר רב יעקב נער פקוד, נער פקוד זה שם של מקום משמי דרבינה, בשמו של רבינה, תשמע, בואו שמע ראיה ופתרון לספק כפי ששנינו במסכת מעילה דף חף עמוד א'. נאמר שם במשנה, אמר בעל הבית לשלוחו, תן להן חתיכה אחת מבשר שיש לי בכלי לאורחין, כלומר כל אחד ייטול חתיכה אחת ולא ידע בעל הבית שהבשר שבכלי הוא הקדש, והוא השליח אומר לאורחים תלו שתיים, כל אחד מכם ייטול שתי חתיכות, והם נטלו שלוש חתיכות, ואחר כך התברר שהבשר של הקדש, כולן מעלו. בעל הבית המשלח מעל, שהרי שלח שליח להוציא לחולין את החתיכה הראשונה כשאמר לו לתת אותה לאורחים, ונעשתה שליחותו. השליח מעל בגלל שהוציא לחולין את החתיכה השנייה, וזה היה שלא בשליחות בעל הבית, שהרי מדעתו אמר לאורחים שיוכלו אותה. וממילא נעשו ארוחים שליחים של השליח ליהנות מהבשר. ואז הארוחים נטלו לידיהם את הבשר כדי לאוכלו, הם זכו בזה. ואז הבשר יצא לחולין. והארוחים מעלו באכילת החתיכה השלישית על דעת עצמם והוצאתה לחולין. עכשיו משלים רב יעקב מנער פקוד את רעייתו. היא אמרת בישלמה, זה יהיה מובן, דברי המשנה במסכת מעילה יובנו אם נאמר, ששליח שנצטווה לעשות מעט ועשה הרבה, נחשב שעשה שליחותו אלא שמוסיף על דבריו אבי. נחשב הוא שהוא הוסיף על דבריו של המשלח. משום מה, לכן אם בעל הבית אמר לתת חתיכה אחת לאורחים, והשליח נתן שתי חתיכות, בעל הבית מעל בחתיכה הראשונה לפי הכלל שמעילה שנעשית על ידי שליח, שעשה את שליחותו מחייבת את המשלח. ולמרות שהשליח שינה ממה שאמר לו המשלח, מכל מקום הוא רק הוסיף על דבריו של המשלח, ואין בכוונתו לעקור את כל השליחות. לכן לגבי החתיכה הראשונה, ברורה דעת המשנה שאמרה שהמשלח הוא זה שמעל. אלא היא אמרת מעביר על דבריו, אבל אם נאמר ששליח שנצטווה לעשות מעט ועשה הרבה, נחשב כמעביר על דעתו של המשלח, נחשב שעקר את שליחותו, והשליחות בתהילה, נשאלת השאלה, בעל הבית המי מעל, מדוע המשנה אומרת שלגבי החתיכה הראשונה, בעל הבית הוא המועל, והרי הוצאת החפץ לחולין לא נעשתה בשליחותו, והתנן, הרי שנינו במסכת מעילה בדף חף עמוד ב' במשנה, השליח שעשה שליחותו, בעל הבית מעל, אבל אם הוא לא עשה את שליחותו, שליח מעל, ואם כן, צריך היה השליח למעול באכילת שתי החתיכות הראשונות על ידי האורחים. ואם בכל אופן כתוב שלגבי החתיכה הראשונה המשלח הוא זה שמעל, אם כן יש לנו פה פשיטות לספק שהשליח רק הוסיף על דבריו של בעל הבית, אבל לא עקר את השליחות. אם כן, גם לגבי הספק בגמרא, בעל הבית שאמר לשליח מכור לי לתך, מכור לי חצי בית קור, ומחר לו קור, הוא נחשב מוסיף על דבריו, ועל כל פנים חלה המחירה, לפחות על הלתך, לפחות על החצי קור. לפני שניגש לדחיית הגמרא את הראייה הזו של רבי יעקב מנער פקוד, נביא את שאלת התוספות בדיבור המתחיל דאמר לו. שואלים התוספות, למה הגמרא לא מקשה גם על השליח, למה הוא מעל? הרי השליח נתן לאורחים לאכול שתי חתיכות, והאורחים אכלו שלוש חתיכות, אז בעצם הם העבירו על דבריו של השליח, והאורחים הם לא שליחים שלו להוציא את הבשר לחולין. אם כן, האורחים הם אלו שצריכים למעול בכל השלוש חתיכות. מתרצים התוספות שכאשר האורחים שומעים מהשליח לקחת שתי חתיכות והם לוקחים שלוש, ברור להם ששתי חתיכות זה בשליחות השליח ואחת מדעתם, ולכן מועלים בחתיכה השלישית בלבד. אבל הגמרא שאלה על בעל הבית למה הוא מועל. אם השליח אומר לאורחים לקחת שתי חתיכות, הרי האורחים חושבים שהשתיים שהם לוקחים זה בציווי בעל הבית, וזה טעות, כי בעל הבית אמר להם לקחת רק אחת, ואם כן, בטלה השליחות. וכאמור, הוכיח רבי יעקב, שאם בכל אופן נאמר במשנה שלגבי החתיכה הראשונה, המשלח מעל, הבעל הבית מעל, בהכרח מפה ראיה, ששליח ששינה ממה שאמר לו הבעל הבית, ממה שאמר לו המשלח, נחשב למוסיף על דברה, ולא שהוא עוקר לגמרי את השליחות. דוחה הגמרא את ראייתו של רבי יעקב ואומרת, ייתכן לומר ששליח שנצטווה לעשות מעט ועשה הרבה, התבטלה כל השליחות. ובכל זאת, מובן מדוע אומרת המשנה במסכת מעילה שלגבי החתיכה הראשונה של הבשר, הבעל הבית מעל. למרות שהשליח אמר לאורחים לקחת שתי חתיכות. כי אחא במאי עסקינן, כאן במה מדובר, דאמר לו השליח לאורחים, תלו חתיכה אחת מדעתו של בעל הבית, שכך אמר לי לתת לכם, וחתיכה אחת נוספת תיקחו מדעתי. ושקלו אינו תלת, והאורחים לקחו שלוש חתיכות. ומאחר והשליח אמר בפירוש שנצטווה לתת לאורחים רק חתיכה אחת, בזה מילא השליח את שליחותו. ולכן הבעל הבית מועל באכילת החתיכה הראשונה, והשליח הרי הוא רק כמוסיף על דבריו. אבל באופן שהשליח שינה מדעתו של בעל הבית, כגון שאמר להם קחו שתי חתיכות, ייתכן שבעל הבית באמת לא מעל, כיוון שהשליח מעביר על דבריו הוא, והשליח עוקר את שליחותו. ואם כן הוא הדין בספק שלנו, כשהמשלח אמר לו למכור לתך משדהו, תמכור רק חצי קור מהשדה והוא מחר קור, ייתכן שהשליח נחשב מעביר על דברי בעל הבית, וממילא אין המחירה חלה אפילו לא על הלתך. אז אם כן, הפשיטות שניסה רבי יעקב מנער פקוד לפשוט את הספק נדחתה, וכעת מנסה הגמרא לפשוט את הספק מהמשנה שלנו בדין האלמנה. תשמע אומרת הגמרא, בואו שמע ראיה, למדנו אצלנו במשנה, הייתה כתובתה של האלמנה מנה, והיא מכרה קרקע לצורך תשלום כתובתה, קרקע ששוויה מנה ודינר, היא מכרה אותו בשווי מנה, דהיינו היא מכרה אותו בהפסד של דינר, מכרה בטל אמרה המשנה, ובבארת הגמרא את כוונת המשנה, מה היא לה והאם לא מדובר כאן, דזווין שווה מנה ודינר במנה ודינר, כלומר שהיא לקחה קרקע בשווי של מנה ודינר, ומכרה אותה בשוויה, דהיינו במנה ודינר, ומה היא במנה? המשנה שאמרה שהיא מכרה את הקרקע רק במנה, אין הכוונה שמכרה את הקרקע בפחות דינר, אלא הכוונה שמכרה את הקרקע שהייתה שווה מנה ודינר, כדי לפרוע ממנה את המנה שלה, כלומר את כתובתה שהייתה מנה. ולפי זה מה היא אפילו? מה הפירוש במה שאמרה המשנה אפילו? היא אומרת, תחזיר דינר ליורשין מכרה בטל, הלו פשוט הדבר שצריכה להחזיר את הדינר ליורשים, כיוון שהיא מכרה קרקע בשווי של דינר יותר מאשר שווי הכתובה שלה, ודאי שהדינר שייך ליתומים, וודאי שהיא לא רשאית לקחת לעצמה יותר ממה שמגיע לה. אז מה מחדש את המשנה בזה שהיא אומרת שאפילו אמרה שהיא תחזיר את הדינר, ודאי שהיא חייבת להחזיר את הדינר? אלא כוונת המשנה היא שאפילו היא אומרת תחזיר את הדינר ליורשים בדינר מקרקעי, באופן שיחזור והקנה מהלוקח את הקרקע בשווי דינר העודפת והחזיר אותה ליתומים, ויחשב הדבר כאילו מכרתי קרקע בשווי מנה בלבד, גם כן מכרה בטל. מסיימת הגמרא את הראיה ואומרת, ואף על פי שמחזירה ליורשים את הדינר בקרקע שלהם, קטני, נאמר במשנה שמכרה בטל. אם כך מוכח, שאם אדם נשלח למכור קרקע בגודל מסוים, ומחר יותר ממה שנצטווה, הרי הוא נחשב מעביר על דבריו של המשלח, והמחר בטל. שהרי כאן האלמנה הייתה שליחה של היתומים למכור קרקע בשווי מנה, והיא הלכה ומחרה קרקע בשווה מנה ודינר. אם כן הוא הדין, כשאדם אמר לשליח למכור עבורו קרקע בגודל של לתך, בגודל של חצי קור, והלך השליח ומחר עבורו קרקע בגודל של קור, הרי הוא מעביר על דבריו של המשלח, והמחר בטל. דוחה הגמרא את הראיה מהמשנה ואומרת, אמר אבונה בריידר אב נתן, לא. לא מדובר אצלנו במשנה שהיא מכרה קרקע יותר ממה שהייתה רשאית, והיא מכרה קרקע בשוויה, אלא מדובר בדאוזיל. היא מכרה את הקרקע בפחות משוויה, כלומר, היא מכרה קרקע ששווה מנה ודינר, היא מכרה את זה במנה, ולכן כיוון שטעתה במחיר הקרקע, מכרה בטל. ואפילו אם היא אומרת שהיא תשלים את הדינר שהיא הפסידה ליתומים, גם כן מכרה בטל. אבל אם היא הייתה מוכרת קרקע שווה מנה ודינר, במנה ודינר, לא היינו אומרים שכל המחר בטל, אלא רק עודף הקרקע שווה דינר היה חוזר ליתומים. ולכן אין לפשוט ממשנתנו את הספק לגבי שליח שאוסיף ומחר יותר ממה שציווה עליו המשלח. שואלת הגמרא בדף צדיתת עמוד א', איך אפשר להסביר את הרישה של המשנה שמכרה קרקע בזול, דהיינו, היא מכרה קרקע ששוויה מנה ודינר, היא הלכה ומכרה את זה במנה. המי דסייפה באודאוזיל אבי, רישה בדלאוזיל. הרי בסייפה של המשנה מובא מקרה שבו נאמר בפירוש, שאם האלמנה מכרה קרקע בפחות משוויה, המחר בטל. אז אם הסייפה עוסקת במחר בזול, על כוחך שהרישה לא עוסקת כשהיא מכרה בזול. שאם לא כן, למה צריכה המשנה לכתוב פעמיים את אותו הדין? ומביאה הגמרא את הסייפה של המשנה שעוסקת במכרה בזול. דקטני סייפה, נאמר אצלנו בסייפה של המשנה, הייתה כתובתה 400 זוז, והיא מכרה את הקרקע לכמה קונים, מכרה לזה לראשון היא מכרה במנה, ולזה במנה, ולשלישי במנה, ולאחרון, לרביעי מכרה יפה, מנה ודינר במנה, שווי של קרקע של מנה ודינר היא מכרה רק במנה. נאמר במשנה של האחרון מכרה בטל, ושל כולן מכרן קיים. המחר של האחרון בטל כיוון שמכרה לו בפחות משוויו, והמחר של הראשונים קיים כיוון שמכרה להם כדין. והנה בסיפה נאמר, ולאחרון יפה מנה ודינר, קרקע בשווי של מנה ודינר, היא מכרה במנה. ברור שהכוונה היא שמכרה קרקע בזול, דהיינו מכרה קרקע בשווי מנה ודינר, היא מכרה אותו רק בדינר. אז אם הסייפה עוסקת במכרה בזול, על כוחך שהרי שאינה עוסקת באופן הזה. ואי אפשר לפרש שהכוונה היא שמכרה לאחרון קרקע ששווה מנה ודינר במנה ודינר, והמחירה הייתה במנה, כלומר, עבור המנה של כתובתה, שהרי נאמר שכתובתה היא 400 זוז, ו-400 זוז זה 4 מנים ולא מנה אחד. מתרץ את הגמרא לא. אין זה הוכחה והכרח שאם הסיפה עוסקת במכרה בזול, על כוחך שהרישה אינה עוסקת במכרה בזול. אפשר לומר שגם הרישה וגם הסיפה בשניהם מדובר בדאוזיל, שהיא מכרה קרקע בזול, פחות ממחירה. ולא יהיה קשה לך למה צריכה המשנה להביא פעמיים את אותו הדין. כי סיפה הקמה שמלן. החידוש בסיפה הוא, תאמה דאוזיל בדייתמי, דווקא היא מכרה בזול את הקרקע האחרונה כדי לגמור לגבות את הכתובה, ויותר מזה אין היתומים חייבים לה, נמצא שהדינר שהיא הוזילה היה הפסד ליתומים, לכן המחר כלפי האחרון בטל. אבל בדידה, מכרה קיים. אבל אם היא מכרה קרקע בזול לפיראון חלק מהכתובה, ועדיין נשארו היתומים חייבים לה, שנמצא שהדינר שהוזילה היה הפסד שלה, במקרה כזה, אין המחר מתבטל, שהרי אין הונאה לקרקעות, וכל שכן כאן, שאין כאן שיעור הונאה, שהרי טעתה בדינר, שזה פחות משישית. אלא מה עושים? מפחיתים לה את שיעור ההוזלה מיתרת החוב. לדוגמה, אם כתובתה הייתה 200, והיא מכרה קרקע שווה מנה ודינר, היא מכרה אותו בזול, היא מכרה את הקרקע במנה, ששיעור ההוזלה הוא דינר, מפחיתים את הדינר מיתרת החוב. דהיינו שהיתומים נשארים חייבים לה עכשיו רק 99 דינרים. ולכן חזרה המשנה לדין הזה פעם שנייה בסייפה להשמיענו את החידוש, שרק אם ההוזלה היה הפסד ליתומים, אז המחר בטל. מקשה על כך הגמרא, המי דרישה שמת מינה, גם את הדין הזה ניתן ללמוד מהרישה של המשנה. נאמר ברישה של המשנה, הייתה כתובתה 200 ומכרה שווה מנה ב-200, או שהיא מכרה קרקע שווה 200 במנה, נתקבלה כתובתה. כלומר, שאם הייתה כתובתה 200 והיא מכרה קרקע שווה 200 במנה, נמצא ששיעור ההוזלה זה מנה. ואת זה מפחיתים מיתרת החוב, ולכן נתקבלה כתובתה, דהיינו היא קיבלה את כל תשלום כתובתה, ואנחנו לא אומרים מכרה בטל. והרי כאן הרי הייתה ההוזלה בדידה של האלמנה, כי היא לא הוזילה בחלק של היתומים כלום, ואם כן לא היה צריך לחזור בסיפה על הדין הזה. עונה הגמרא ואומרת, אמנם ברישה נאמר הדין הזה, אבל מכל מקום יש צורך לחזור על הדין הזה גם בסיפה. כי במקרה של הסיפה של המשנה שהיא מכרה לכמה בני אדם, הייתי טועה ומבטל את המחר גם אצל הקונה הראשון, אם הייתה מוזילה, אף שנשאר עוד חוב לאלמנה אצל היתומים. והסיבה לטעות היא, מה עוד אתם היה עולה על דעתי לומר דווקא ברישה של המשנה המחר קיים? משום שאתם עוד הסתלקלה מאי ביתה לגמרי. שם במחירה הזו, כאשר מקיימים את המקח ומפחיתים לאלמנה את שיעור ההוזלה מחוב הכתובה, בזה היא מסתלקת לגמרי מהיתומים. ואין לה ליתומים עוד שום תביעה. דווקא אז אנו אומרים שהמחירה קיימת. אבל אחה, אבל כאן, נגזור מנה ראשון עד ומנה אחרון, כאשר היא מוכרת קרקע לחמה בני אדם, אם מוזילה לקונים הראשונים את המקח, ולא נבטל את המקח אצל הראשונים, עלולים לטעות ולקיים את המקח גם כשמוזילה לאחרון. אז כדי למנוע את הטעות הזו, היה מקום לגזור ולבטל את המחר גם כשמוזילה לראשונים. כמה שמלן, באה המשנה להשמיע לנו שאין לגזור, וכאשר מוזילה לראשונים, המחר קיים. כאשר היא מוזילה לאחרון, המחר בטל. שואל הריטב"א, מניין לגמרא שזו בעצם כוונת המשנה, שרק אם מוזילה לאחרון, המחר בטל. אולי גם אם היא הוזילה לראשונים, לקונים הראשונים גם היה מכרה בטל, אם הייתה טועה ומוכרת בזול. תרץ הריטב"א שאם כן, אם זו כוונת המשנה, הייתה צריכה המשנה לומר שאם טעתה בראשון ומכרה בזול, מכרה בטל. וכל שכן, לגבי הקונה האחרון, כי היא הוזילה בשל יתומים שמכרה בטל. ואם לא כתבה זאת המשנה, בהכרח, שרק אם הוזילה לאחרון, מכרה בטל. אבל אם היא הייתה מוזילה לראשונים, המחר היה קיים. ומוסיף הריטב"א ואומר שנראה שפירוש המשנה הוא כך. כאשר היא מכרה קרקע לכמה קונים, מכרה לראשון במנה, ומה הכוונה במנה? במנה שלה, שחייבים לה את המנה הזה, ולזה, לשני, גם כן מכרה במנה שלה, שחייבים לה, וכן לאחרון, ולכולם מכרה בזול, לכל אחד היא מכרה במקום במנה ודינר, היא מכרה את הקרקע במנה. הדין הוא, שרק המחר כלפי הקונה הרביעי האחרון, הוא בטל, ושל כולם, ששלושת הראשונים, מכרם קיים. את כל החידוש הזה אנחנו למדים, האיתור של המשנה שחוזרת בסיפה, שוב על הדין הזה. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף צדיק ח' ממסכת כתובות עם 5 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מה דין אלמנה ששמה ומדוע? שאלה שנייה, מאיכן מוכח במשנתנו שהכל לבעל המעות? שאלה שלישית, אמר לשלוחו, תן אחת ונתן שתיים, ונטלו האורחים שתיים או שלוש חתיכות. ממעל, אנחנו מדברים על אורחים שהגיעו וקיבלו חתיכות בשר מהשליח של הבעל הבית. אם כן, אמר לשלוחות תן אחת ונתן שתיים ונטלו אורחים שתיים או שלוש חתיכות ממעל. שאלה רביעית, מהי שאלת התוספות בדיבור המתחיל דאמר להו, בנטלו אורחים שלוש חתיכות ומה הם תרצו? והשאלה האחרונה, כיצד נפסקה ההלכה בדבר שיש לו קצבה ובדבר שאין לו קצבה? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה אנחנו חותמים. את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, חף ב' באייר תשע"ה, סיימנו בסייעתא דשמיא, דף צדיק ח', ממסכת כתובות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. חג באייר, חף ג' באייר תשע"ה, יום שלישי, פעמיים כי טוב, עם דף צדיק ט', הדף ה-99 ממסכת כתובות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.